עיתונאות או מנהל עסקים. בריאיון לגלי צה"ל מסביר רובינשטיין כי לימודי הכלכלה במתכונתם הנוכחית סובלים מרמה ירודה, משום שאינם מעודדים מחשבה או הפנמה של החומר. רובינשטיין הוסיף כי שיטת הלימוד המתבססת לדבריו על נוסחאות ועקומות אינה תורמת לפיתוח חשיבה ביקורתית, ובכך מנציחה את העמדות הכלכליות הקיימות בחברה הישראלית. הרעיון המלא ישודר בתוכנית הכלכלית עם מתן חודרוב לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית בתום מהדורת החדשות. בתאונות דרכים שאירוע היום ברחבי הארץ נפצעו 109 בני אדם, מהם 5 במצב בינוני. כך נמסר ממוקד מגן דוד אדום. כתבתנו ניצן פישר מוסרת כי מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 273 בני אדם. נבחרת ישראל תתמודד בעוד כשעה מול נבחרת שווייץ במחזור האחרון במוקדמות גביע העולם בדרום אפריקה. כתב חדשות הספורט יונתן קיי מוסר כי כדי לעלות למשחקי ההצלבה זקוקה ישראל לניצחון בהתמודדות ולהפסד של יוון במשחק המקביל מול לוקסמבורג. מזג האוויר מחר חם ויבש מהרגיל, בשישי ובשבת שרב בכל רחבי הארץ. את החדשות ערך הערב הדר שיפר. עד כאן מחדר החדשות של גלי צהל.
תוכנית בחסות ביטוח ישיר, המעניקה לכם 10% הנחה בביטוח המקיף, ברכישת ביטוח מקיף וחובה. לפרטים חייגו 03-7x5, בהתאם לתקנון.
התוכנית הכלכלית, חצי שעה של כלכלה בגובה הכיס. עם מתן חודרוב.
ערב טוב לכם. חלום ההתעשרות של צעירים בישראל מצליח כנראה להכתיב בדרך כלל גם את מסלולי הלימודים באוניברסיטה. עשרות אלפי סטודנטים יפתחו ביום ראשון את השנה האקדמית בחוגים לכלכלה, חשבונאות ומנהל עסקים. רובם כנראה מקווים לסמן שם וי קטן גדול על התואר הראשון בדרך לעמדות השפעה מרכזיות באוצר ובעיקר בחברות המובילות. המרצים שיפגשו בקורסים יכולים פה ושם גם לעצב, לפחות בנגיעה, את האג'נדה שיובילו בתוך כמה שנים אנשי העסקים הצעירים במשק. הערב ננסה כמובן בלי הכללות לברר איך ייראה הכלכלן הטיפוסי שיצא משערי הקמפוס, כמה רגישות הוא יגלה בדרך כלל לצרכים חברתיים של השכבות החלשות, מה אם בכלל הוא ידע על הקשר בין כסף לבין זיהום סביבתי, עד כמה הרימת הנוסחאות שהוא ילמד תעזור לו להצליח בעולם האמיתי, ואולי יותר חשוב איך הוא עצמו יגדיר את אידאל ההצלחה הכלכלית. האורחים שתשמעו הערב מייצגים עמדה לא שגרתית על לימודי הכסף. פרופסור אריאל רובינשטיין, אחד מהמרצים הבולטים באקדמיה, מציע לסטודנטים הטובים לשמור מרחק מהחוגים לכלכלה ברחבי הארץ. שני בוגרי תואר ראשון, חגי קוט ושיר חבר, גילו רק אחרי קבלת התעודה שלא למדו על שום דבר מלבד קפיטליזם. פרופסור דיוויד קרפס, מוח שברח לסטנפורד בארצות הברית, חיבר מסמך קשה על תוכנית הלימודים. ומנכ"ל סלקום, עמוס שפירה, חושב שכל זה לא ממש קשור לניהול יומיומי של חברה מסחרית. איתכם באולפן תליחי ליאור חזן ומתן חודרוב. התוכנית הכלכלית קליד גיליון יום רביעי, יוצאים לדרך בגלי צהל. פרופסור אריאל רובינשטיין הוא דמות, איך נאמר, לא שגרתית בנוף האקדמי. אל תלמדו כלכלה, אתה ממליץ לסטודנטים כבר בשיעור הראשון, נכון?
לא רק שאני אומר להם את זה בשיעור הראשון, אני אומר להם את זה אפילו לפני השיעור הראשון, ואני מאוד שמח על ההזדמנות שנפלה בחלקי, לומר להם דרך גלי היתר, חד וחלק, אל תלמדו כלכלה, לכו ללמוד באוניברסיטה, האוניברסיטה מלאה בדברים נפלאים, באוצרות רוח ואוצרות אינטלקטואליים, לכו ללמוד את הדברים האלה, אל תלמדו כלכלה. כמובן יש עוד כמה דברים אחרים שהייתי ממליץ לנו ללמוד, ודעתי אל תלמדו מנהל עסקים, חשבונאות או NBA.
אבל למה בעצם הרי כלכלה הוא תחום מאוד מבוקש, מכניס, רווחי, יצרני, כסף גדול, נשמע כמו מטרה מושלמת להרבה מאוד סטודנטים, לא?
אתה הולך להקדיש את שלוש שנים מהטובות והחשובות בחייך. סיימת את הצבא, עשית טיול בדרום אמריקה, אתה עדיין לא ניסית, יש לך שנים נפלאות, גם לבלות, גם להרחיב את ההשכלה שלך ולהתפתח אינטלקטואלית מעבר למה שעשית בשלבים אחרים של החיים. תנצל את השלוש שנים האלה. לך תלמד היסטוריה, לך תלמד מתמטיקה אם אתה מסוגל, תלמד את המדעים. אל תלך ישר לאותו מקצוע שאתה חושד שבסוף דבר אתה תעסוק.
טוב, אתה יודע, זה אולי אמירה כללית לגבי לימודים אקדמיים, היא לא מסבירה למה באופן ספציפי לא טוב ללמוד כלכלה.
ההמלצה הזאת לגבי כלכלה מתמקדת בכך שהרמה של לימודי הכלכלה לתואר ראשון בכל האוניברסיטאות היא רמה חלשה. ישנם מקצועות אחרים שהם הרבה יותר אתגריים, שדרשים מהסטודנט להתאמץ יותר, נכון? לא צריך ללמוד רק לבחינות, צריך כן להקדיש לכתוב עבודות לאורך כל השנה, צריך לקרוא ספרים, צריך להתאמץ, צריך לכתוב תרגילים עד 3-4 בבוקר. כן, לך תעשה, תנצל את השלוש שנים האלה, אל תבזבז אותם על מה שנראה לאמא או לאבא או לך או לחברה, משהו רצוי שמקדם אותך בסולם הכלכלי בטווח קצר.
אבל מצד שני יש סוג אחר של סטודנטים, צעירים אידיאליסטים מאוד ביקורתיים שרוצים אולי גם לעשות שינוי, לכן הם הולכים ללמוד קודם כל את האלף בית של התחום ובמקרה הזה את תחום הכלכלה.
תואר ראשון לא עושה את העבודה הזאת. רק התואר השני בכלכלה, תואר שני ושלישי, יכולים להכשיר אתכם, בסיבות שזה לא המקום לפרט, לדברים האלה. לפיכך, אם המטרה שלכם היא באמת לשנות את העולם, ולהכיר את הכלכלה, ולפני ולפנים, אז עשו לעצמכם טובה, תלמדו לתואר ראשון, אם אתם מוכשרים במקצועות הריאליים, מתמטיקה, או אם אחרת תלמדו פילוסופיה, היסטוריה, מקצועות אחרים, תלכו לתואר שני.
תגיד, עד כמה מרצים לכלכלה גם מנסים לכפות על הסטודנט דעה אישית או תפיסת עולם? מספרים, אתה יודע שבשיעור לומדים רק מציאות אחת על ניאו-ליברלית, אפילו בלי הזכור לסוציאליזם, לקומוניזם, או סתם לביקורת עקרונית בבסיס של השיטה.
ישנם שינויים בשנים האחרונות בלימודי הכלכלה. יש פחות הפניה לאידיאולוגיה מאשר הייתה אולי לפני 20-30 שנה. אבל עדיין, גם אם המטרה של המרצים היא טובה, עדיין לימודי הכלכלה, צורת התרגול, הצורה המכנית, המתמטית, שבו לומדים את הדברים, מכוונים את הסטודנטים לכיוונים אידיאולוגיים מסוימים, בין אם רוצים וכך ובין אם לא. המילה סמכותיות פה היא בעיניי הדבר החמור ביותר.
רגע, לא הבנתי, למה הכוונה במילה סמכותיות?
לימודי הכלכלה יותר שמופכים את אנשים לקפיטליסטים מורצי בצע וכולי, אני לא חושב שהם עושים את זה. אני חושב שיש איזשהו, אני חושב שרוב ההבדלים בין סטודנטים שגומרים כלכלה ופילוסופיה נובעים סלקציה מלכתחילה. אבל מעבר לזה, המילה סמכותיות היא מאוד חשובה כאן, מכיוון שיש לי רושם שלימודי הכלכלה יוצרים אצל קבוצה גדולה מאוד של סטודנטים את התחושה כאילו הם למדו משהו שיועיל להם אחר כך לעבוד במשרד האוצר או לעבוד בבנק ישראל או לעבוד לא יודע איפה, והם קיבלו משהו כביכול, הם קיבלו משהו בלימודיהם, שבדבר הזה הם השתמשו אחר כך כדי לייצר את המדיניות שאתה אחר כך מדווח עליה.
כן, כלומר אותו שיח פנימי מקצועי שרק כלכלן יכול להבין, מכוון לעודד שוק בלי גבולות. אותם מונחים כמעט סודיים שלמישהו אחר ישמעו כמו סינית, בעצם מדברים רק קפיטליזם.
מתי, מפה אני רוצה להיות זהיר. אני לא חושב שזה נכון, צריך להיזהר גם בביקורת, ואני רוצה להיות זהיר בביקורת. אני לא חושב שיש כאן איזושהי קונספירציה לא בינלאומית, ולא שזה בסדר מכלכלה, להפוך את כל הסטודנטים להיות איזה קפיטליסטים טובים, מקסימי רווח או משהו מסוג הזה. זה לא נכון, והרבה מהמורים דווקא הם מאוד פתוחים, וכשמדבר במחקר או בדעות אישיות, הרבה מהכלכלנים שמלמדים באוניברסיטאות, יש להם את הפתיחות הזאת. אבל יש כאן איזה משהו יותר מורכב, והוא שגם מה שקורה זה שצורת הלימודים, זה שוב, זה לא מיוחד לישראל, איכשהו גורמת לכך שסטודנטים מקבלים את הרושם שהם לומדים הרבה מעבר למה שהם לומדים, והם נעשים שבועיים, בוא נקרא לזה, לנוסחאות ולמודלים המאוד פשטניים, בלי לראות את התמונה.
תשמע, אמרת כאן דברים שירגיזו מן הסתם לא מעט מרצים באוניברסיטה, נוח לך לקרות ככה ענף שעליו גם אתה בעצם יושב?
תשמע, תפקידי בתפקיד פרופסור באוניברסיטה לפי דעתי זה לא לפתח את הענף עליו הוא יושב, אלא בדיוק לבקר את הענף שהוא עליו הוא יושב. אני לא יכול לבקר פיזיקה וכימיה, כי אני לא מכיר לא את הפיזיקה ולא את הכימיה. החופש האקדמי זה לא חופש לעשות ברדק. החופש האקדמי זה החופש לומר את הדברים, לרבות דברים חמורים שנשמעים לפחות כנגד הדיסציפלינה שבה...
אוקיי, פרופסור אריאל רובינשטיין עם חשבון הנפש האמיץ הזה, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה, מתן.